ברכה לכל הקהל הקדוש. חשבתי שנכון שנלמד מגילת רות משתי סיבות, בעיקר בגלל שזה מבוא למסכת יבמות, כדי שנבין את מסכת יבמות. מסכת יבמות זה פרשה בסוף פרשייה, בסוף פרשת כי תצא, אבל כדי להבין את מגילת רות צריך ללמוד פרשת ייבום. כדי להבין מסכת יבמות צריך להבין את מגילת רות. וגם אנחנו כבר מתקרבים אל חג השבועות, אז מגילת רות באיזשהו מובן זה מבוא למסכת יבמות, באיזשהו מובן כנראה שמגילת רות זה גם מבוא לכל התורה, כי אם בשבועות בבוקר אחרי לילה של תורה אנחנו קוראים את המגילה, אז כנראה זה עניינו של יום המפגש עם המגילה הזאת. אז כולכם מכירים את המגילה, ובכל אופן בעזרת השם אין בית מדרש בלא חידוש, אנחנו ננסה להתבונן. אז באים בימי שפוט השופטים, שפוט השופטים זו תקופה שלוקחת מאות שנים, קרוב ל-400 שנה, זה לא תיארוך, זה יותר הגדרה של תקופה. ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. שם האיש אלימלך, שם אשתו נעמי, שם שני בניו מחלון וכיליון אפרתים מבית לחם יהודה. יש פער גדול בשני הפסוקים שבעצם מתארים את אותו דבר, מתארים משפחה שיוצאת מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב בזמן הרעב, אלא שההבדל ביניהם הוא מזווית ההסתכלות. פסוק א' הוא פסוק אנונימי, אנחנו מסתכלים מרחוק, אנחנו רואים איזה שיירה של איש ואשתו ושבע בניו, שבסך הכל שיירה עלובה, שיירה של נפולת, נפולת של נמושות כמו שפעם אמר ראש ממשלה. יש רעב, אז קשה, קשה, יש גדרים הלכתיים, מתי עוזבים חס וחלילה את ארץ ישראל, יש רעב, זה מי שעזב, ככה פרשנים אומרים, אין איזה תנועת הגירה המונית, אנשים הפשוטים נשארים בארץ, הוא עוזב קשה והוא נשבר, אתה רואה את המשפחה, היא לא מעניינת את המשפחה הזאת, למה בכלל מספרים אליה? כשפסוק ב' אתה מסתכל מקרוב אל השמות, פסוק ב' נותן לו שמות ופנים, ואז מי שמכיר את השמות ואת הפנים אז הוא לא יודע להכיל את נפשו, זה אין לזה פשר, משום שהשמות האלה, מי זה השמות האלה? זה לא יאומן. שם האיש הזה זה אלימלך, שם אשתו נעמי, שם שני בני מחלון וכיליון אפרתים מבית לחם יהודה. למה בית לחם יהודה נקראת אפרת? אפרתים זה בדרך כלל משבט אפרים, בית לחם יהודה זה לא משבט אפרים. אבל חז"ל אומרים שאפרתי, הביטוי אפרתי כתוב על אבא של שמואל, על אלקנה שהוא אפרתי, הוא ודאי לא מבית לחם יהודה. הביטוי אפרתי בתנ"ך לא מעיד על שייכות גיאוגרפית, הוא מעיד על מדרגת אישיות. אפרתים, כך אומר מדרש רות רבה, ראש השבט, ראש הישיבה המעולה והמשובח שבבניי, זה תואר אצולה רוחני, רוחני, כן? בעיני מי אלימלך ובניו אפרתים? בעיני כותב המגילה, בעיני התנ"ך, בעיני נביא, שמואל הנביא כתב את המגילה, שמואל הנביא כתב את המגילה, אז הוא מלא הערצה אל המשפחה הזאת, וגם אנחנו מלאי כבוד לפחות. מי זה האיש הזה אלימלך? מי זה האיש הזה אלימלך? אז אנחנו מסתכלים על הפסוקים האחרונים של המגילה, ממש בסוף של המגילה, ושם אנחנו רואים את הזהות שלהם. אלה תולדות פרץ, פרץ זה הבן הבכור של יהודה אחרי הייבום, אחרי ששני בניו הנותרים הם מתו. אז הפרץ הוא הוליד חצרון, חצרון הוא הוליד רם, רם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון. את נחשון אנחנו מכירים, זה נחשון בן עמינדב, זה איש האמונה הגדול והפלאי שעמד מול הים שעומד לטרוף אותנו בגלה, ופרעה מאחורינו, וכולם צועקים, ומשה אומר דבר בני ישראל וישאו, ונחשון זה דמות לשם ולתילה ותפארת, זה אמון אינסופי בגאולתן של ישראל, בישועתם של ישראל, בזה שעכשיו הרגע יקרסו, יש לו ודאות כזאת לנחשון שהכל יקרוס ושום דבר לא יכול לפגוע בנצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם. זה הרבה יותר מסובך להיכנס לים מאשר להיכנס בקיר. אתה נכנס בקיר, או שהקיר מתרסק או שאתה מתרסק בסדר, אתה נכנס לים, אז הים לא יתרסק, פשוט אתה תטבע. זה אמונה כזאת. יש מדרשים שאומרים שנחשון לא נכנס לים והים נקרע. הוא נכנס והמים חונגים ונפתח נפתחים כמה מטרים, נכנס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל ישראל אחריו. אז נחשון זה עמוד, עמוד האמונה, עמוד האמונה העליון, מה זה זה? בדור של ענקים הוא אחד מהגדולים שבגדולים, והבן שלו זה סלמה, וסלמון הוליד את בועז. אז מי זה אלימלך? שתי דעות בחזל. יש דעה בחזל שאלימלך הוא אח של בועז, זאת אומרת הוא נכד של נחשון, ויש דעה בחזל שהוא דוד של בועז, זאת אומרת הוא הבן של נחשון בן עמידה, אפילו הבן הבכור שלו. זה משפחה של אצולה. כשאני אומר אצולה אני מדבר על רוחניות, כן? של מעמיקי האמונה, גדולי הדורות, דור מפי דור, דור אחרי דור. יש מסורת שמהבית הזה יבוא משיח. יש מסורת שמשבט יהודה בכור אחרי בכור, דור אחרי דור, והדורות האלה הם מצמיחים אנשים גדולים, ענקיים כאלה, שבאמת ראוי שורש הגאולה יצמח מהבית הזה. אז נחשון יש בן או נכד, ששוב אתה חוזר פסוק א', ואתה אומר, זה לא יכול להיות. כי פסוק א', ראינו משפחה עוזבת, ולמה בכלל מדברים עליה? מי מעניינים? בסדר? בסדר? גיצים המוכרחים להידייך. עצוב מאוד, בסדר? לתנ"ך לא נכנסים אנשים כאלה שברחו והותירו את המערכה לשאר ישראל. אבל פתאום מתברר שהאנשים האלה הם אנשים, הפרק א' לא חוסך תיאורים מלאי הערכה למשפחה הזאת, לא חוסך בכל מקום. למשל פסוק ג', וימות אלימלך איש נעמי. אז מה זה איש נעמי? אנחנו יודעים שהוא איש נעמי, כתוב שם איש אלימלך ושם אשתו נעמי, אנחנו יודעים שהם זוג נשוי. אז למה חוזר המקרא להגיד וימות אלימלך איש נעמי? אומרת הגמרא, מכאן שאין איש מת אלא לאשתו. הגמרא אומרת זה בשתי מקומות המדרש, אומר אין איש מת אלא לאשתו, ועל רחל ויעקב. יעקב אומר ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. ושם החז"ל אומרים אין אישה מתה אלא לבעלה. מה הכוונה במשפטים האלה? שני הזוגות שנבחרו ללמד אותנו זה יעקב ורחל, ולידם אלימלך ונעמי. אבל אלימלך ונעמי הם הבוגדים עלובים, הם סתם ברחו כשהיה קצת קשה. אבל חז"ל ממש לא חושבים כך, הנביא לא חושב כך. ובתוך זה, זה ביזיון לברוח מהארץ שיש לך. עוד מעט נראה זה הרבה יותר גרוע. אבל הוא אומר הם מפרטים, והוא מציין לנו שהם נכדים שנחשום בינם ידם, והוא מספר לנו שמה זה אין איש מת על אשתו. חס חי שכולם יאריכו ימים בעזרת השם. כשמישהו מת אז הוא מותיר מאחוריו הרבה מעגלים, הוא מת להרבה אנשים, להרבה מאוד אנשים הוא מת. הוא מת להורים שלו, ומת לילדים שלו, ומת לאשתו, ומת לאחים שלו, ומת לקהילה שלו, ומת לתלמידים שלו, ומת לה... הרבה מעגלים. אנחנו לצערנו הרב בתוך מלחמה, ואנחנו יודעים שכל החלל, זה הפירוש המי החלל, נותר ריק, זה חור שחור בתוך הלב. וחז"ל לא מזלזלים בכאב של אף אחד, אבל חז"ל אומרים שהקשר בין איש לאשתו יכול להיות, לא תמיד, ממש לא תמיד. זה מעניין, כי הקשר היחיד שהוא כביכול יכול להתקן זה קשר של חתונה. לא נולדנו נשואים, ואם מישהו יתלמן אז יכול להתחתן מחדש. הורים שכולים אין להם מה לעשות, יתומים אין, הם יכולים להמת, זה לא במקום. אבל דווקא הקשר הבחירה הזה, חזר, אין איש מת על אשתו, אלא זוגות מיוחדים יכולים להביא את הקשר שלהם לשיא כזה, שהחלל העמוק ביותר הוא באין איש מת על אשתו. זה בלי לזלזל בכאו זה, בכאב של שאר המעגלים, בכלל לא. יש פה איזו אמירה שהקשר הזה, למרות שהוא בחירי, הוא בעצם יכול להגיע למקומות הרבה יותר קדושים ועמוקים מכל הקשרים שנולדנו לתוכם. אז מי הזוגות שנבחרו בתנ״ך לייצג את הפסגות האלה? יעקב ורחל, זה אנחנו מבינים, ואלימלך ונעמי, פה בתוך הבגידה, בתוך הבגידה, זה מסופר. אז הם כאלה גדולים, אז מה, איך זה יכול להיות? והיה אומרת אלימלך ושנעמי ותשארי ושני בניה וייסעו להם נשים מואביות. אז טוב, הם גם ירדו מארץ, נשים מתבוללים, הוא מת וגם הם ימותו עוד מעט, וישבו שם כעשר שנים וימותו גם שניהם בחלום וחיליון, ותשאר אישה רק אישה. המשפחה עזבה, בגדה, התבוללה, ולא נשאר ממנה שום דבר, לא נשאר ממנה שום דבר. יש לנו את ספר דברי הימים. ספר דברי הימים ספר שחוזר בהרבה מובנים על התנ"ך. חז"ל אומרים לא פעם שדברי הימים לא ניתן אלא להידרש, זה לא חזרה כזאת, במקום שתקרא את התנ"ך יש לך תקציר. אז חזרה, כל מי שהביט קצת בדברי הימים יודע שיש שינויים בשמות, שינויים מכל מיני שושלות, אז בתוך השושלות הארוכות של שבט יהודה, ממש הפסוקים האחרונים, דברי הימים א', פרק ד', פסוקים כף ב', כף ג', כמדומני, כדאי לפתוח, אנחנו מסיימים עם שבט יהודה בפסוקים שקשה להבין את המשמעות שלהם, והמדרש אומר שהפסוקים האלו, המפתח להבנת מגילת רות. אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, ודרכם אנחנו מסוגלים להבין מה קרה במגילת רות. אנחנו ממש בפסוקים האחרונים של שבט יהודה, פסוק כ"ד זה כבר שבט שמעון, פסוק כ"ב אומר ככה, אני קורא את שני הפסוקים, ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ויואש ושרף אשר באולו למואב, וישובי לחם והדברים עתיקים. אני אפילו לא יכול להגיד שאתה מבין כל מילה, בטח לא את הקשר בין המילים. הם היוצרים ואנשי נוטעים גודרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. אז מה זה הדברים האלה? יוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף אשר באולו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים. מה זה? כל התנ"ך עתיק. מה זה הדברים עתיקים? הכוונה שגם ביחד לתנ"ך מדובר פה על משהו עתיק. הרבה יותר קדמוני מהתנ"ך. אפילו התנ"ך נחשב צעיר לעומת מה שאנחנו רואים פה. אז מה זה אנשי חוזבה ויואש ושרף? יש שני הסברים שקושרים את הפסוק הזה למגילת רות. אנשי יוקים ואנשי חוזבה, המדרש אומר זה אלימלך. למה אלימלך קוראים לו אנשי חוזבה? למה קוראים לו אנשי חוזבה? בגלל שני פירושים, בגלל ש מלשון אכזבה ומלשון כזב. בסדר? אנשי חוזבה זה איש, אנשי חוזבה זה אנשי אכזבה, זה הפירוש המילים. יש אנשי אכזבה בתנ"ך. כשהתנ"ך אומר אנשי אכזבה, ספר דברי הימים הוא מדרש, הכוונה ככה בבעל דברי הימים אומר, אם אתה לומד טוב תנ"ך, אתה תבין מה אני מדבר. אני כותב אנשי חוזבה, ואתה תבין מכל, תראו, היו הרבה אכזבות בתנ"ך. היו הרבה אסונות בתנ"ך, הרבה מאוד, הרבה קשיים, כן. הרבה רגעים כואבים מאוד מאוד. אבל מי שיקרא את דברי הימים אחרי שהוא למד טוב תנ"ך, כשהוא יקרא אנשי חוזבה, הוא ידע שהכוונה אלי מלך. ככה חז"ל אומרים. למה הוא אנשי חוזבה? שעשה דבריו של הקדוש ברוך הוא כאילו כזב. העומד שיש לחז"ל, כאילו הוציא את אלוקים, כאילו הוציא את אלוקים. אומרים, אני לא יכול להגיד את זה אפילו. כזב, אלוקים אמר משהו, הוא אמר לא נכון. הוא כאילו מאכזב את אלוקים. ויואש ושרף, יואש ושרף זה לא השמות, זה שמות אחרים, זה שמות מדרשיים. איך קראו ליואש ושרף בשפה שלנו? מחלון וכליון. כך אומר המדרש. מחלון וכליון, זה כולם קראו להם מחלון וכליון. בעל ספר דברי הימים קורא להם יואש ושרף. למה יואש ושרף שנתייאשו מן הגאולה? אולי הרבה מיואשים. אבל כשחזל קוראים אומרים יואש, בטח, זה מחלון וכליון. מה זה שרף ששרפו את התורה? הם לא שרפו את התורה, תהיו פתוחים. אבל הם אנשי, הוא איש האכזבה והם אנשי הייאוש. הם אנשי הייאוש, התייאשו מן הגאולה. יש, אני מתייאש הרבה ייאושים, אבל אנשי הייאוש, בה"א הידיעה, אנשי הייאוש. בכל התנ"ך כולו, זה מחלון וכליון. אשר בעלו למואב, זה מחבר את זה עם, וישובי לאחם, היא חזרה דברים עתיקים. הדברים עתיקים, אנחנו יכולים להתחיל להבין שהפרשה הזאת של מגילת רות, אם אתה תקרא אותה בלי לחבר אותה למחשבות מאוד קדמוניות ביחס לבריאת העולם, אז אתה לא תבין. זה מה שהפסוק דברי הימים. יש בחשבונות שהם הרבה מעבר למה שאתה רואה, הרבה מעבר. איך זה יכול להיות שהבן של, שנחשון בן אדם נכשל בחינוך של אלימלך ויצא בן לא טוב? זה יכול להיות, אתם יודעים. נכשל בחינוך, לכל אחד יש בחירה חופשית. גם האבא שלך הכי צדיק בעולם, אז אתה יכול להחליט מה שתהיה, זה גם קורה הפוך, נכון? יש הרבה שושנים שגדלו בשדות קוצים, והרבה קוצים שנעצו, אם אפשר לקרוא לזה בגינות ורדים. יש לכל אחד בחירה חופשית, אז יכול להיות שנחשון בן מלדה, ולא הצליח לחנך את בנו. זה קשה מאוד להגיד את זה, אבל יכול להיות. אבל פסוק ב' לא אומר את זה. פסוק ב' אומר שהוא אפרתי, זוכרים? המעולה והמשובח שבבניי. פסוק ב' אומר, תשמעו אלי מלך הזה, למה נקרא שמו אלי מלך? אומר המדרש היה אומר, אליי תבוא מלכות. אפשר לתפוס את הפסוק הזה, כי זה אמרה של גייבה, ואפשר לתפוס את הפסוק, זה פסוק אמיתי. שלוש מצוות נצטבו ישראל בגזיסתן לארץ. להקים מלך, להחריד זרעו של המלך, ולבנות בית המקדש. כשעם ישראל נכנס לארץ, אז הוא לא מקיים את שלושת המצוות האלה, משום מה. מאות שנים חולפות, יחלפו עוד, עד שהוא מקיים את המצוות האלה. עם ישראל מתנהל בקצב שלו, בקצב שלו, הגאולה הראשונה, אנחנו היום בגאולה השלישית, הגאולה הראשונה היא תהליכים מאוד מאוד ארוכים, הרבה יותר ארוכים משלנו והרבה יותר מורכבים, יעברו כמעט 400 שנה עד שבני ישראל ימשכו מלך והמלך וגם בזה בעוד ובית מקדש בסוף, אבל יש בתים כאלה, יש בתים. איך נחשום בנימין ידיו חינך את הבנים שלו? הוא הצליח, כי גם אלימלך, גם הבנים של אלימלך הם מפרטים, כן? זה שיש מערכת יחסים מופלאה כזאת בין אלימלך ונעמי, זה לא כי הוא נחמד, זה כי יש חינה ביניהם, משם זה בא, משם זה בא. זה לא איזה רומנטיקה חמודה, יש גם רומנטיקה חמודה, זה, הם מזהים בצורה מאוד 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 מרוממת את בת הקול שהולידה את שניהם. אז משפחה אצילית, זה משפחה מרוממת, איך הם בגדו? איך הם עזבו? איך הם עזבו ברע? כל מי שעוזב ברעב הוא ממית, הוא פוגע בכולנו, הוא מאכזב את כולנו, הוא מוריד את המורל, הוא פוגע בנכונות, בתעוזה, אבל כשזה גדולי הדור, כשזה גדולי המאמינים, כשזה פרטים, הבנים, הנכדים שירשו מהם ידו, איך זה יכול להיות מהיה שם? חז"ל אומרים שאלימלך מגדולי הדור היה, כל מדרש רות רבה אני אומר, ופרנס הדור היה. כיוון שהגיעו שני רעב, התאספו עליו ישראל ואמרו, הוא יפרנסנו, עמד וברח. מתוארת פה איזה מין קמצנות כזאת כביכול, כלכלית כזאת, שיש רעב וכולם מצפים ואתה בורח. מה, איזה אישיות, שוב, איך זה מסתדר? כמה שאני יותר מגדל אותם, ככה, זה בלתי נתפס, הפער בין מי שהם לבין איך שהם התנהגו. אז בדברי הימים מוזכר שהם אנשי האכזבה, הם אנשי הייאוש. בשביל אנשי הייאוש, שוב, מכל מאות השנים, מכל אלף השנים של התנ״ך, הם הייאוש, הם שיא הייאוש. בשביל להיות שיא הייאוש, אתה צריך להיות שיא התקווה. מי שאין לו תקווה, הוא לא מתייאש. הוא לא מתייאש. מי שאין לו חזון, מי שאין לו בקשה, מי שאין לו אופק. מי שמראש הולך בעצלתיים, אז הייאוש שלו הוא מאוד, מאוד נמוך. מה כבר, ממה אתה כבר יכול להתייאש? מה אתה יכול להתייאש? אז הגמרא אומרת, גמרא בתרא, ואם יש שפוט השופטים, מה זה שפוט השופטים? זה לא תיארוך אמרתי, זה הגדרה של דור. שפוט השופטים זה חלק מפשט המילים. לא כתוב היי בימי שופטים. שפוט השופטים אפשר להבין, השופטים שפטו. אבל הגמרא אומרת, כמו שאתם יודעים, דור ששופט את שופטיו. יש תופעה שמגדירה את הדור הזה, דור ששופט שופטיו. איך הדור הזה שופט שופטיו? אומר לו, טול קורה מבין, טול קיסה מבין שיניך. אתה אומר למישהו, הלו, הקיסם הזה שלך, הוא אומר לו, טול קורה מבין עיניך. אומר, אתה מדבר? הקיסם, קורה הזאת, היא שלך. אומר לו, כספיך על הישגי, אומר לו, סובך היה. כשהשופטים מנסים לקדם את הדור, אז הדור הזה בא אליהם בביקורת ובטענות, טענות קשות. אז מה פשר הייאוש הזה? מה פשר האכזבה? אמרנו, אליי תבוא מלכות. ככה אלימלך או סלמון קורא לבן שלו, מתוך ציפייה, מתוך תקווה, מתוך תפילה, שתבוא מלכות. עם ישראל לא עסוק במלכות בכלל. עם ישראל לא בכיוון של מלכות. זה איש איש לשבטו, זה עוד שנים, מאות שנים יעברו, עד שעם ישראל יתחיל להגיע למלכות, בזמן שאול, בזמן דוד. אנחנו עוד הרבה לפני זה. אבל יש משפחות אצולה כאלה, גרעיניות בישראל, שמחזיקות את המתח. טוב, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, ביוד בניסן, בשנת ה-40, יוצא בני ישראל מצרים, 41 כבר, אז מה אני צריך לספר לכם על השמחה והתודה והברכה, בהתגשמות כל הנבואות עם בקיעת הירדן ושקיעת חומות יריחו, עם כל הניסים הגדולים של אבן, אבנים לפות מהשמיים ושמש בגבעון דום וירח בעמק הילון ולא הפיל דבר יהושע מכל אשר השם ציווה, ועם ישראל נוכל את ארץ איזושהי התרגשות גדולה של גאולה. ובשנים הראשונות אני מניח שיום העצמאות שם לא היה ב-ABR, אני מניח שזה היה ביוד בניסן, לא יודע, יותר מתאים ABR, אבל היו צריכים למצוא איזה משהו כנראה לחבר את זה. אבל בכל אופן בשנים הראשונות בטח היה, היו אומרים הלל גדול, מה השאלה בכלל, מה השאלה? אבל שלוש מצוות ניצבו ישראל, מלך, המלך ובית מקדש. ככל שחולפות השנים אז קורה משהו לא מובן, לא מובן. איפה מלך ואיפה המלך ולא בכיוון. עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וכל החלומות שלנו, כל הציפיות שלנו, כל התפילות שלו שאנחנו נגיע לארץ הקודש, ואז כל עם השם יהיה נביאים, והוצאתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם והייתם לי לעם ואני אהיה לכם לאלוקים. קונו, זה מסתבך. אתה פותח את ספר שופטים ורואה, ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויוסיפו לעשות בני הרע בעיני השם, ואלילים וגויים וסיבוכים. הם מתחילים להסתבך, הקימו מדינה, חזון כל הדורות, מאות שנים סבלנו במצרים, הקימו מדינה, ופתאום התברר שהמדינה הזאת היא לא כל כך, ומתחילה שחיקה, מה קורה פה? זה מה שהתכוונו? אולי זה לא כל כך? אולי כן? בהתחלה היו כאלה שאמרו, התחילו להגיד הלל בלי ברך, בלי ברך. אמרו לא נגיד, אחרי זה גם מנגל הפסיקו לעשות כל מיני, תשמעו וזה לא כל כך, וחשבנו אולי זה לא אנחנו, אולי זה לא נאמר על הדור שלנו. כשהאידיאלים יורדים לתוך עולם המעשה, אז לא רואים אותם, ויש בתי מדרש, יש משפחות ששואלים שלום ירושלים, שבטוחים בדבר השם, יודעים שהדרך הלגאולה צומחת פה מתוך האדמה, הארץ הזאת שהיא טובה מאוד מאוד, והם לא נשברים, והם אלה תקווה, והם בטוחים שהמלכות תיגלה, והם מנסים להאמין בדור ולהוביל אותו קדימה ולרומם אותו ולהסתכל בעין טובה ולהדגיש את החיובי, וזה לא כל כך הולך להם. למה זה לא כל כך הולך להם? הם מנסים לעשות כנסים ולהסביר לדור כמה הדור הזה גדול ושיפסיק עם השטויות שלו, אבל כל פעם שאומרים מילה שנשמעת ביקורת, אז שפוט השופטים. מה זה שפוט השופטים? שפוט השופטים זה תגובה מוטרפת כזאת. שפוט השופטים ורשות דבר, שאם אתה מעיז להגיד למישהו מה שנשמע כמו ביקורת, אתה חוטף בחזרה, וואי וואי וואי. תעיז להגיד למישהו טולקי סיים בן שכה, בטעות פספסת, לקחת, יום מה תקבל בחזרה. שוב, זה לא תופעה שקיימת, זה הגדרת הדור. זה דור שאומר, דיר בלק, סליחה שדיברתי בשפה הזאת, אף אחד לא יגיד לביקורת. אם הוא יגיד לביקורת, זה דור שמגיב לביקורת כמו לאלרגיה. לאלרגיה. אלרגיה זה אתה מפגש עם משהו שהוא מאיים על הגוף שלך, וכל הגוף מתחיל לפרוח ולהתנפח ולצעוק הצילו, והכל פה פאניקה. אם יש שפוט השופטים זה דור כזה, הרבה דברים הדור הזה עשה. הוא אכל ארוחת בוקר, נכון? היה כתוב, והיא בימי דור אוכלי ארוחת בוקר. הנקודה של הדור הזה, שפוט השופטים. לא תעיז להגיד לי מילה, פתאום הכל איבדת השליטה. נכון? אתה ישר אדרנלין, ישר וואו, הצילו, מישהו אמר לי משהו. אמרו לך ביקורת, מה קרה? חבר, אמר לך לעניין. יש אנשי אמונה, בעיקר בניו של נחשון בן עמינדב, מה השאלה? הם אחראים על המלכות, זה לא אנשים שבמקרה סבתא שלהם הם מזרע המלוכה לכם. הקודש הזה זורם להם בדם, זורם להם בלב. הם מתוך אמונה עמוקה בדור, אומרים אנחנו נצמח, נגיע לשם, אבל הדור הזה מגיב באטימות. מגיב באטימות. זה קשה, אבל הם לא נשברים. כי הם גדלו בבית של נחשון, כי הם זרע של פרץ, של יהודה. שלא יסור שבט מיהודה, מחוקק מבין רגליו, אתה יודוך אחיך. אז כל המלכות של יהודה מתגלית בהם, ולכן זה יותר קשה, אז הם יותר מעמיקים, יותר קשה, כמה שנהיה יותר קשה, ככה הם יותר מעמיקים, עד שמגיע רעב. מה זה רעב? רעב זה לא קל, אנחנו לא התמודדנו עם רעב, ברוך השם, לפעמים אתה מחכה לארוחת בוקר, יכול להיות רעב, זה זוועת עולמים. רעב, היה שם רעב לפחות 10 שנים. אחרי 10 שנים נעמי שומעת שפקד השם את המולה לתת לחם. אז זה אחרי 10 שנים אחרי שהיא כבר הלכה. זה רעב, תקופה ארוכה מאוד של מעט מאוד תבועה, תבועה דלילה. הם לא מתים ברעב כנראה, אבל הם רזים ורעבים, והילדים רזים ורעבים. זה אתה לא יודע, אין מקורות אוכל. היום אתה קונה חיטים, מייבא חיטים, מייבא מים, אתה מטפיל מים. שם זה לא הולך. רעב זה גם קושי קיומי מאוד מאוד גדול, אבל הרבה יותר מזה, זה פרשת ויהי עם שמוע. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מביא בצורת גם כשעם ישראל לא מושלם, אתם זוכרים את אחאב שאומר, אני העמדתי תלם על כל תלם ותלם, עבודה זרה ויורד גשם. המכלול, אלוקים עושה מכלול. אלוקים לא בדק עכשיו את האווירה או לא. בגדול, הדור ראוי או לא ראוי? יש הרבה עבירות אולי, יש גם הרבה מצוות. כל ברוך הוא ערך הפיים ערב חסד באמת. ולכן גם דורות שהם בבעיה גדולה, אלה הם בכל ספר שופטים אין רעב למשל, חוץ מזה, חוץ מזה. כשהקדוש ברוך הוא מביא רעב, אז הוא אומר עד כאן, זהו, עד כאן, הגזמתם, הגזמתם. הקדוש ברוך הוא נושא אבון, באמת נושא אבון, והוא יודע את התהליכים הרבה יותר מנחשב מנדב, ודאי מה הקשר בכלל. אבל כשהוא מביא רעב, אז הוא אומר שני דברים, הוא אומר עד כאן, ושנית הוא אומר הדור הזה כבר בשל. כשעד קטן לא מבין כלום, מה יש לך להעניש אותו, מה יש לך להציב בפניו מראות, הוא לא מבין כלום, מה תגיד? רק שהוא בשל והוא מבין, הוא מסוגל לקבל ביקורת, רק אז אפשר להגיד לו, תפסיק, תגדל. הקדוש ברוך הוא אומר כאן, זהו, זזים קדימה. זזים קדימה. המצוקה הקיומית היא פותחת אותי להתבוננות וחזרה בתשובה. ואנשי האמונה בדור הזה, הם לא רצו רעב, אבל אם אלוקים גזר רעב, אז עכשיו תתחיל תנועה של תשובה. עכשיו סוף סוף ישראל יבררו מים ויחזרו לה למלכות ולכלליות ולנבואה ולבית מקדש וחזון אחרית הימים. אבל מה עם ישראל עושה כשמגיע הבצורת? מה המדרש אומר? שהם באים למלך ואומרים תביא לנו כסף, תביא לנו מהמחסנים שלך. אל מלך מאוד רוצה להביא להם, מה השאלה בכלל? מה השאלה? אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה לגאול אותם, זה מה שהוא רוצה. אני מתכוון שאלי מלך ומחלום וכליון, למה כל... איך אנחנו יודעים שאלי מלך אומר עליי? אתה אומר, זה רבי מאיר, רבי מאיר היה דורש שמות. אז בואו נדרוש גם אנחנו שמות. למה מה, אלי מלך קרא לבנים שלו מחלון וכליון? זה אין לי ציטוטים, אבל ברור, מחלון זה... זה הוא מלא אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא ימחה לעם ישראל. כנראה משהו כזה, נכון? וכליון, יש לכם רעיון מה זה כליון? כליון זה כמו ויחולו השמיים והארץ כנראה. השתוקקו, או מלשון כלל ישראל. שמות כאלה גדולים, שמות כאלה אידיאליים. אני יודע שעכשיו זה מצלצל לכם לא כל כך חמוד כליון, אני מניח. כי קרה לא טוב משהו, אבל אני מקווה שהבית שהוא מלא אמונה, ומלא אמונה, מלא אמונה, אני אגיד מיליארד פעמים מלא אמונה, כי אני רוצה להוסיף איכותית ולא כמותית, וכשהבית הזה מצפה ומצפה 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 ומצפה, כשזה נשבר בסוף, כשהבית הזה מתייאש, אז הייאוש הוא אינסופי, הייאוש הוא אינסופי. עם גדולי המאמינים, זה בלתי נסבל, זה בלתי נתפס, איך זה יכול להיות? שאפרטים מבית לחם יהודה, שאלי מלך, שבנה עם נעמי את הבית הקדוש והנורא הזה, שהוא מופת לכולנו, אם אלי מלך נפל, רק כשמלך נפל, זה לא משבר. אתם יודעים מה זה משבר? שמעתם פעם את המילה הזאת? זה לא משבר, יש הבדל תהומי בין משבר למשבר, נכון? אתה אומר משבר, אתה נשמע צדיק כזה, נכון? אני עושה לך הרגשה שאתה ישיביש כזה. אני לא לומד, לא, באמת, להגיד משבר, זה אומר, אני יודע שיהיה בסדר. אני בפנים, אני אומר מילים של ישיבה. אגן, אני במשבר, אז זה כבר התחיל להדאיג. לא, זה לא מדאיג באמת, אבל... נצא גם מזה. אבל המלך מפורק לחלוטין, הוא זהו. הוא כוזבה. עשה דבריו של הלכו מכוזבים. תושבו, יש תוכנית אלוקית, הדברים עתיקים. הדברים עתיקים. הקדוש ברוך הוא בונה במרכאות, ולא במרכאות, על הזרע של יהודה, שממנו תצמח מלכות. זה קרן משיחיך. יש פה איזה משפחת הצולה שלא לוקחת לעצמה זכויות, רק חובות. היא מרימה קומה, היא בונה מודלים של תלמידי חכמים ואנשי קודש, שכל ישראל ילכו אחריהם, והתכנון הוא שמהם יצא המשיח, שמהם יצא דוד המלך. אנחנו כבר דרך ארוכה מאוד של מאות שנים, והנה מגיע אלי מלך ובנה מחלון וחילון. מחלון הוא אמור להיות האבא של ישי, הסבא של דוד המלך. זאת התוכנית האלוקית המקורית. וזה נשבר. כשאתם קוראים את פסוק א', ויהיה לי רעב ארץ ויהיה לי חיש מבית לחם יהודה, ואתם מזהים את השמות, אז אתם, אם מישהו מבין מה כתוב פה, אז זה מרוסק. הוא עושה דבר, הוא, אלוקים תכנן, יש מגמה אלוקית, ואין מגמה אלוקית יותר. הקדוש ברוך הוא הפקיד את העולם בידיים שלנו, בידיים של בני בחירה. יש לנו רשות לבחור, כן? ואלי מלך ומחלון וחילון עלו, אתה יודע, אם אתה זוחל על הרצפה ויש לך נפילה, כמה אפשר ליפול אם אתה זוחל על הרצפה? אתה זוחל בגובה סנטים, אתה יכול לנפול סנטים. אם אתה עולה יותר גבוה, נפילה שלך יותר קשה. אם יש לך כנפי רוח ואתה פורס אותם כנשרים וממריא כמעט עד לשמש ומשם אתה נופל, אז מכל המגמה האלוקית כביכול נותר כתם של חרפה שאין בו ממש. אתה מסתכל על הפסוק הזה, מה זה עשה לבני ישראל? מה עשה עם ישראל כשהוא ראה את הצדיקים האלה, את המאמינים, את האידיאליסטים האלה, שתמיד רוממו את הרוח, והם ה... איך הם נשארו מאחור? אם רמטכ"ל בורח משדה הקרב כשקשה, איך החפ"שים... אבל המפרשים מציינים שרק הם עזבו, החפ"שים נשארו. עם מכה זה כאב הרבה יותר מהרעב, ברור, ברור. מה יהיה? איך נותרנו? איך נותרנו? והרעב הזה יימשך עוד שנים ארוכות. אבל הם עוזבים והכל מת, הכל מת, נגמר הסיפור. הוא מגיע למואב ומיד מת. למה הוא מת? הוא מת עוד הרבה קודם. ברגע שהוא החליט ללכת למואב הוא כבר מת. כשהוא התייאש הוא מת. אם תיקח אותו לקופת חולים לעשות לו בדיקות, יש לו את כל הערכים והוא מתפקד טוב, הלב שלו מת. הוא איש הייאוש, הוא אנשי החזב, הוא מת. כשאדם כל כך עליון מתייאש, זה, 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 זה שריפת עולמים. הוא מת. בטח שהוא מת. הם עוד לא מתים. הם נושאים נשים מואביות. הם לא, הם גם אנשי עם חינוך מאוד מאוד גדול. גם הם היו אפרתים, אבל הם עוד מתבוללים. לוקחים 10 שנים, הם גם מתים. למה מתים? גם הם מתים. מתים יותר לאט. הם מנסים להתכחש, הם מנסים לבנות את התמורה, הם מנסים לפתוח דף חדש, להצטרף למלכות. רות ואורפה הם נסיכות מואביות. הם לא שתי צדקניות שהן בנות של, כך חז"ל יש להם תימוכין לזה, הן בנות של צאצאות של עגלון מלך מואב. והם, אבל בסוף גם הם מתים, גם הם מתים. והכל מת. בעצם בסוף פסוק A, אתה מבין שהעולם... ירד המסך על העולם, ירד, אין. המשפחה הזאת ודאי הושמדה, וכל הפוטנציאל וכל התקווה וכל התוכנית האלוקית מתה גם מהחיטה. שמש שוקעת ומותירה צללים ארוכים על עולם גווע, שפעם היה חי והכל, אין בו שום דבר, אין בו שום דבר. מה עושה נעמי אחרי שכולם מתים? היא לא עושה כלום. אל תתבלבלו, פסוק ו' כתוב שהיא קמה, אבל לא, היא לא קמה כי בניה מתו, כשבניה מתו נשארה שם במואב. היא קמה ואתה קומי בחלותיה ואתה שם בשדה מואב, כי, כתוב למה, כי שמעה בשדה מואב כי פקד אדוני את עמו לתת להם לחם. אם לא הייתה שומעת את זה הייתה נשארת שם, כביכול ככה כתוב. מה היא שמעה? היא שמעה בשדה מואב, תראו אני יכול להגיד לכם בוודאות שהיא לא שמעה בשדה מואב שפקד השם את עמו לתת לכם. טוב, אני לא מתווכח עם הפסוק, ודאי שהפסוק צודק, אבל זה מה שהיא שמעה, זה לא מה שאמרו לה. בסדר? חז"ל אומרים מהיכן שמעה? מרוכלין המחזרים בעיירות שמעה. ודאי שהיא שמעה, לא היה רשתות חברתיות ולא מהדורות חדשות, ודאי שהיא שמעה. היא שמעה למשל כי המחיר של החיטה נהיה מאוד מאוד זול, כי יש כבר הרבה חיטה ביהודה. היא שמעה כי, אבל היא, זה מה שהיא שמעה, היא לא שמעה פקד השם את עמו, זה במואבית, הם אמרו יורד גשם, יש חיטה ב, 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 יש חיטה ב, 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 אצל הישראלים, יש חיטה. זה השמיעה הסלקט, זה הפירוש שהיא נותנת למילים האלה. היא פקד השם את עמו לתת להם לחם. מה היא שומעת? היא שומעת שבתוך האפלה איכשהו עם ישראל חזר בתשובה, שהם התייאשו מוקדם מדי, שאיכשהו התהליך הארוך של 10 שנים, היא לא יודעת מה באמת. אבל כשהיא שומעת שיש לחם ביהודה, אז היא אומרת פקד השם, פקד זה כמו חתונה, נכון? קידה כזאת, כשברוך הוא שב לעם ישראל, כשברוך הוא מגלה פניו לעם ישראל. עם ישראל חזר בתשובה, מתוך היא נשארת מסכנה, אישה הצדיקה הזאת. היא, הכל אבוד, כולם מתו לה, לא נשאר לה כלום, והיא נשארת שם עם שתי קלותיה. למה שתי קילותיה נשארו איתה? זאת השאלה. למה זאת שאלה? משום שמהפסוקים רואים שנעמי חיה בעוני כלכלי כבד, נכון? איך היא אומרת בסוף הפרק לנשות בית לחם? אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. זה לא רק בגלל האובדן, היא ענייה, היא באה לבית לחם, היא מקבצת נדבות שם בבית לחם, מלקטת לקט שיחה אופיה, אז מזה היא מתפרנסת. ואורפה ורות, הן נשארות איתה, הן נסיכות מואביות, אמא שלהם בחיים עדיין, כך היא אומרת להם, ושובנה אישה בית אמה, תחזרו הבית, הן יכולות לחזור לארמון, יש להם משפחה. ושתי הגויות האלה מעדיפות להישאר עם הזקנה הזאת, שהמר לה שדי מאוד. יש בה משהו נעמי בתוך הרגעים הכי אומללים שלה, הכי עלובים שלה, יש משהו שקוסם לרות ולאורפה, שהן מוכנות לוותר על כל ארמונות מואב ולהיות איתה, וזהו. וכשהיא קמה, אין תקווה, אין כלום. היא קמה ללכת לארץ, לעם ישראל, עם ישראל חזר בתשובה, היא, כל החלום שלה בוזה, אבל עם ישראל חוזר בתשובה. ותצא מן המקום אשר הייתה, ושתי קלות האימה, ותלכנו, והן רוצות לחזור לארץ ישראל. ואז נעמי עושה הכל כדי לנער אותם, ממש, הכל כדי לנער אותם. במקום לנסות לקרב אותם, תחת כנפי השכינה, היא עושה כל מאמץ. זה גם קשור מאוד למסכת יבמות, נכון? בסוף פרק החולץ, הגמרא מבררת, את הלכות גירות, היא עסוקה הרבה עכשיו בלדרוש את הפסוקים של נעמי, משם לומדים הלכות גירות. אז היא משכנעת אותם, ניתן השם לכם ומצא למנוחה אישה בית אישה, ותסק להם ותסק כל הדבקן, תתחתנו, מה אתם צריכות להיות איתי, מה? לכו תתחתנו אותם. אז הם ותסנה קולם ותבקנה. תסנה קולם זה שלושתם בחרו שם, וואו וואו, בקול גדול. ותאמר לה, איתך נשוב לעמך, לא מוכנות יותר. אתה רואה מתוך הפסוקים מי זאת נעמי, אתה רואה שאי אפשר לוותר עליה, יש בה משהו שהוא טוב מאלפי זהב הכסף. ותאמר נעמי, עכשיו יש פסוקים שבאמת קשה להבין מה היא מדברת. אנחנו רואים את הפסוקים האלה הרבה פעמים, בוא נקרא את זה ממש כאילו זה פעם ראשונה, בסדר? איך היא משכנעת אותם לא לבוא איתה? שובנה ונתי לכנה כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהם תסברנה עד אשר יגדלו, עליהם תאגנה בלתי להיות לאיש, אב נותי כימר ללמוד מכם כי יצא ביד השם. היא אומרת להם לעזוב והיא אומרת נבוא איתך, ואז היא מנסה, היא שולפת את הקלף המנצח. מה הקלף המנצח? שהיא לא, העוד לי בנים במאיים והיו לכם באנשים. זאת אומרת הם חשבו כנראה שבתוך המאיים של נעמי מתחבים כמה בנים. זאת אומרת לא, לא תשמעו, אין לי בנים במאי. מי חשב שיש לך בנים במאייך? מה? בעלך מת לפני 10 שנים, ואת זקנה. על מה נעמי מדברת בכלל? אין לי בנים, אתם יודעות שאין לי בנים במאי. מי דיבר על הבנים במאי? וגם אם אני אתחתן הלילה, ונניח שאני אהיה בהיריון וילדו לי תאומים, מה, את חכו להם 20 שנה? ומי אמר שהם ירצו אתכם? על מה היא מדברת? על מה היא מדברת? עליהם תסבר, עליהם תאגב את אב נותיי כמעט מאוד מכיר יצא ביד השם, וזה גורם להם לפקוט עוד יותר, הם כבר נסו כולם ובחור, עכשיו בכלל זה עולה לבוליום אחר לגמרי. וזה משכנע את אורפה, ותשק אורפה לחמותה ורוד דווקא בה, זה משכנע את אורפה, אורפה מאוד אוהבת נעמי, היא נותנת נשיקה ונפרדת, פרידה עמוקה מאוד מאוד. חז"ל אומרים, אורפה מופיעה עוד בתנ"ך, היא מופיעה בתור הרפה. גוליית הוא בן של אורפה. ככה חז"ל מבינים מהפסוקים. גוליית וכל החברים שלו, בני הרפה, כל גיבורי דוד, מסופר בסוף שמואל ב', איך האויבים העיקריים של דוד המלך, זה ישבי בנוב, זה יצורים כאלה, לאורפה נולדים מפלצות כאלה. בלילה הזה חז"ל אומרים, בלילה הזה. כשהיא עוזבת את, 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 את נעמי, היא לא חוזרת הביתה. היא הולכת לשאול, היא הולכת לאבדון. היא נהפכת לחיית פרא, מלאת זעם וסמלת ישראל. הגירוש הזה שלה, הייאוש הזה שדבק בה, את לא יכולה להיות שייכת לגולתם של ישראל, זה ייאוש שחודר עד התשתית. היא הייתה אישה ענקית אורפה. היא בחרה להידבק בנעמי ובחרה לחיות עם העוני של נעמי. ורצה לחזור אחריה, וכשנעמי נערה אותה זה עד הקצה. אמרתי להם, כשנופלים במקום גבוה, אז המחירים כבדים מאוד. בחירים כבדמות, נולדה פה איזו שנאה, באותו לילה ככה, אז אנחנו רואים שהיא נהייתה מטורפת מתוך יאוש, חייתית כזאת, פראית בצורה בלתי רגילה, אבל רות דווקא בה. ותאמר הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. נעמי מבינה שהיא שולחת אותם אל האבדון, אל אלוהיה. זאת אומרת, הם ניסו להיות שייכות לעם ישראל. נעמי יודעת שרות, היא מנסה לשכנע את רות להיות עובדת עבודה זרה, זה פשוט של הפסוק. שובי אחרי יבימתך. יבימתך, הנה, סוגיית מסכת יבמות הגיעה אלינו. מה זה יבימתה? למה יבימתה? ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשום מאחורייך, כי לאשר תלכי אלך ובאשר תלין יעלין עמך עמי ואלוקייך אלוקי. באשר תמותי אמות ושם מקביר. כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. רות אומרת לנו, זה לא יעזור לך, זה לא יעזור לך, אני לא עוזבת אותך. הדבר היחיד שזה, אם אני אמות, כן, פחות מזה אני לא. אני לא עוזבת אותך, לעולם אני לא עוזבת אותך. בטריק היא מתאמצת, אנחנו עוד לא מבינים, בטח אנחנו לא מבינים. מה רות רוצה? רות רוצה, אולי נעמי מאוד מאוד צדיקה, מאוד מאוד קדושה, ולכן רות אומרת. אנחנו בעיקר לא מבינים את ה... אנחנו מבינים זה קשור למסכת יבמות, נכון? שאומרת, אם הייתי בהיריון, אתם רק עכשיו התחלתם את מסכת יבמות, אתם יודעים אבל כי ישבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מבין אלו, אז מה דורשת? שזה רק הם ישבו יחדיו. אשת אחיו שלא היה בעולמו זה בקרת, הוא אסור בייבום, זה ברור, בדפים בהמשך, אתם בטח כבר הגעתם עמוק לתוך המסכת, אבל אתם תראו את זה. אז הם, אם יוולדו לכם אחים, אם יוולדו לי בנים אז הם ייבמו אתכם? למה נעמי אומרת לרות שעורפה יבימתה? כי מחלום וכליון אחים, ואז אחים מתחתנים עם נשים, ואז אם ימות אחד האחים, אז הוא ייבם את השנייה, והשנייה תהיה צרה, צרה לא צרה תרבה, כן? יהיו לו שתי נשים, יהיו לו אותה וגם את השנייה, אז נקראת יבימתה. טוב, זה לא קשור ליבום הסיפור פה, נכון? למה זה לא קשור ליבום? ממיליון סיבות. הסיבה הראשונה היא ששירות ואורפה, הם לא נשואות למחלום וכליון. למה הם לא נשואות? כי הם גויות. הם גויות. לפי רוב הדעות בחז"ל הם לא התגיירו. עכשיו רות, רואים, עכשיו רות מתגיירת. הרבה אחרי שמחלון מת, מפה לומדים הלכות גיור. אז הם גויות. הם לא נשואות באמת. באמת, וישאו להם נשים מואביות. זה כאילו, זה לא באמת. אי אפשר להתחתן, קידוש לא חלי, ברור, וזה גם לא שייך. התבוללות. אז הם לא... זה הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, שיש שכיב שלא יבוא עולמו, נכון? נראות בהמשך. זה כל כך לא קשור ללכות יבום. מי ייבם בסוף את רות? זה בועז. בועז הוא לא אח של מחלום וכליון, זה בטוח, נכון? אולי דוד שלו, אולי בן דוד שלו. זה לא קשור באופן ישיר. אבל המושגים מתבהרים פה, אני חושב שדווקא מתוך פה מתבהרו. היא אומרת, אנחנו עוד לא מבינים, בסדר, נשאר בסימני שאלה עד המשך המגילה, אבל רות אומרת, אני לא מבטרת. על מה היא לא מבטרת? אנחנו לא יודעים. ותרק היא מתאמצת, היא בללכת איתה ותחדל לדבר אליה, אומר הגרא. למה היא חודדת לדבר איתה? כי היא מתאמצת, היא בלכתה. כשהאדם אומר הגרא, שלפעמים אתה מסכים ללכת לאיזה מקום שיתבע ממך מחירים כבדים, 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 מסירות נפש נוראית. וכל עוד אתה מתלהב, אומר הגרא, זה לא רציני. זה לא רציני. יש דברים שנחמד להתלהב, אבל יש דברים שהמחירים יהיו כל כך כבדים, שרק מתי נעמי סומכת על רות? רק שהיא מתאמצת, ככה גם אומר, שקשה לה. מאוד מאוד קשה לרות. היא מתאמצת בלכתה. היא לא בהיי כזה ובאופוריה, וכן בואו נתגייר ויהיה נחמד. היא מבינה שיהיה היום ונורא. היא מבינה. היא מבינה מאוד. ואם למרות שזה כמו מי שבא לישיבה ומבין שיהיה לו קשה, עכשיו יש מה לדבר. עכשיו יהיה טוב. אם מי שחושב שלא יהיה לו קשה, אז זה מורכב יותר. אז יהיו עוד כמה משברים בדרך. אבל כשמתאמץ בלכתה, אז היא מבינה, היא מבינה למה היא חוזרת איתה. למה היא חוזרת איתה? היא לפי חלק מהדעות, רות כבר בחורה מאוד מבוגרת. היא כבר אלמנה 10 שנים. היא אלמנה כבר 10 שנים. היא לא צעירה בכלל. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, טוב, אנחנו לא נחלק את זה לפי הפרקים, נחלק את זה לפי השעות, בעזרת השם. שיהיה זמן קיץ טוב, בשורות טובות.